אם כן, אנחנו באמונה, אות י' ג'. האמונה האלוהית. מה זה אמונה אלוהית? אמונה באלוהים, זה הכוונה. אמונה אלוהית, הכוונה אמונה באלוהים. או ביחס לאלוהים. וכל סגולותיה. כלומר, יש הרבה דברים שמתחברים מבחינה נפשית, פסיכולוגית, מוסרית, התנהגותית, לעובדה שאדם מאמין באלוהים. אז זה נקרא סגולות. כן, האמונה האלוהית וכל סגולותיה. צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה. כלומר, יש קליפות שמקיפות את האמונה. כל מיני מושגים מטופשים שדבוקים באמונה באלוהים, והם הופכים את האמונה מדבר מחיה, מאיר, למשהו חשוך, מקטין את קומת האדם. אז היא צריכה להשתחרר מכל קליפותיה, ולעמוד חיה בזריחת עוד קרניה, המאירים את כל העולם מזיו הדרם. כלומר, ברגע שהאמונה מגיעה לטהרתה, אנחנו באמונה אות י' ג', כן? שיהיה ברור. כן? באמונה זה במידות ראייה שבסוף מוסר אביך. זה לפי סדר אלפא בטא, ואז יש ערך אמונה, ואנחנו באות י' ג'. למה אלה שלידך לא מוכנים לעזור לך? זה לא יפה מצדם. מה? אז מה אם זה לא אותו ספר? זה לא אותה עמוד? אז מה? רגע, אולי תביא לי את זה, אני אעזור לך. אולי, אולי, אולי. טוב, אתה לא רוצה. בבקשה, באשך. טוב, בקיצור, כאשר האמונה מופיעה בצורתה התהורה, אז היא גם מאירה את העולם. כלומר, היא הופכת להיות מקובלת על ליבות בני אדם. יש, אם כן, הקליפות של האמונה, לא רק שמזיקים לאמונה או למאמין, הם מונעים את ההתפשטות של האמונה, כי האמונה מופיעה בצורתה הילדותית. אני אמרתי לכם שכדאי להבהיר לי את זה, כי אני רואה שקשה לכם למצוא. מצאת, יפה. כמה ייסורים בדרך. טוב, אז אני רוצה קצת להביא דוגמה של הקליפות. למשל, זה הרב מדבר על זה בהרחבה באורות. אחת הקליפות העתיקות של האמונה זה האלילות. כן, הרי עובדי האלילים, צריך לומר את האמת, הם גם האמינו בשם. אבל האמינו בשם דרך הרבה מאוד מסכים. כן? יש מסך של אלים בדרך אל האמונה באלוהים. ולכן עובדי העבודה זרה קוראים לקדוש ברוך הוא בשם אלה דאלהיה, האל של כל האלים. תודה רבה, תבורך. כן, ככה מובא בסוף מסכת עבודה זרה, דקרו לה אלה דאלהיה. זה אמנם לא הכי משובח, אבל זה בכל זאת משהו. אחר כך הגיע אברהם והסביר שלא צריך כל כך הרבה אלים, מספיק להיות ירא אלוהים אל אחד בלבד. אבל עדיין, למרות מה שאברהם לימד, יראת אלוהים תפסה מקום יותר חשוב מאשר אהבת אלוהים. אם כן, יש שלב נוסף של בירור האמונה מקליפותיה, לבסס את האמונה על האהבה ולא רק על היראה. יחד עם זאת, עדיין נשארו עוד כמה קליפות. אחת הקליפות הקשות שהרמב״ם טיפל בה בתוקף רב, זה ההגשמה. לייחס לאלוהים גוף, או מרחב, או מקום, או זמן. אז הרמב״ם עבד קשה כדי להפוך את הידיעה הזאת, שאלוהים הוא למעלה מגוף, מקום וזמן, הוא הפך את הידיעה, להפוך את הידיעה הזאת לידיעה פופולרית, עד כדי כך ששרים את זה, אין לו דמות הגוף, אין לו גוף וכו'. כן? דברים שאפילו ההמון מבין אותם, אבל זה לא היה מובן מאליו. מסביר הרב קוק שבדור האחרון, כלומר התקופה שלנו, גובר האתאיזם. האתאיזם יש לו תפקיד. הוא בא לנקות את האמונה מן הקליפה הדקה האחרונה. יש קליפה דקה. והיא לומר שאלוהים קיים. כן? או כפי שהרב משתמש שם באורות, יחס המציאות בכללות אל האלוהות. לומר על אלוהים שהוא קיים, גם זה סוג של קליפה, וזה מכביד על הנפש. כן? יש אפילו ביטוי מקובל היום בציבור, כוח עליון. מכירים את הביטוי הזה? כן, כוח עליון, זה סוג של עבודה זרה מודרנית, מקובלת אגב גם בציבור הדתי וגם בציבור החילוני. כולם מדברים על כוח עליון, וגם את זה צריך לסלק מן הנפש. כן, בבקשה אדוני. כן. להגיד שיש רק אל אחד, זה לא רע, זה לא מספיק. זה לא האמונה בתהרתה. זה שלילת עבודה זרה. שלילת עבודה זרה זה דבר טוב. אבל ודאי שזה לא מספיק. כן? צריך לתהר את האמונה מקליפותיה, במיוחד שאחת מסגולות האמונה הדומיננטיות ביותר באסלאם זה מידת הדין. יש אכזריות נוראה, לא רק בגלל הג'יהאד. יש אכזריות נוראה בעצם תפיסת המושג של אלוהות בתור מי שכופה את חוקו הנוקשה על הנברא.
כן?
כן, עכשיו, כן, והנברא מקבל את זה בהכנעה, למרות כל הדיבורים היפים באסלאם על זה שהאלוה הוא רחום וחנון. כן, בתחילת כל פרק בקוראן כתוב בסם אללה רחמן ורחים, נכון? בשם האל הרחמן והרחום. אבל מה אתה אומר בשם האל הרחמן והרחום? אתה אומר את מידת הדין. גם זה קליפה, כן. צריך לדעת להתגבר על זה גם כן. כן, אז מה שכאן הרב אומר, שצריך האמונה האלוהית וכל סגולותיה, צריכה היא להשתחרר מכל קליפותיה, ולעמוד חיה בזריחת אור קרניה, המאירים את כל העולם מזיו הדרה. עד כאן מובן? אם זה מובן, ראו וזהרתם, אנחנו עוברים לפסקה הבאה. בעיה של... כן.
מה שאמרת על התקופה של אברהם, לראות את העבודה זרה, אבל היראה נשארה, איפה זה נראה אז בעולם? שהיו יותר מדי יראים ולא אוהבים.
קודם כל זה נכון שבימי אברהם היו רק יראים ולא מספיק אוהבים, שהרי הרב קוק כתב את זה, אז זה הוכחה שזה נכון. שתיים, צריך לברר מאיפה הרב קוק לקח את זה. כן? נאמר למשל, באברהם אבינו עצמו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך. אם כי, הנביאים אומרים על עם ישראל שהוא זרע אברהם אוהבי. זאת אומרת שאברהם כאישיות פרטית היה אוהב השם, אבל העולם כולו קלט ממנו רק את מציאות השם בתור המצווה. דהיינו, היראה. הבנו ש... מה זה? לא, אני מדבר על אלה שהצטרפו לאברהם. לא מדבר על אלה שלא הצטרפו. אלה שלא הצטרפו נשארו עובדי אלילים. אבל המצטרפים אל אברהם הם יראי אלוהים. בסדר? היראה מרחיקה את ההגשמה יותר מאשר האהבה. אבל זה לא מספיק. צריכה להיות אמונה שכוללת בתוכה גם את הממד של האהבה. למה הכוונה אהבה? בנצרות הם מבינו אהבה הגשמה. אנחנו מבינים אהבה במובן של מה שמחיה. כלומר, אתה יודע שיש אלוהים. זה מחיה אותך או זה מכניע אותך? כן? מובן? כלומר, יש משל בעבודה הדתית, יש מה שנקרא העלה על נס של העבדות. יש הרבה דתיים שיגידו לך, צריך להיות עבד. זה נורא והיום האמירה הזאת. כן? מה? כן, זה נורא והיום. כן, זה פשוט שהופכים את האדם לעבד לשולחן ערוך של אלוהים, ובמקום שהוא יאהב את השם. והדברים מפורשים בספר הזוהר, שספר הזוהר מגנה את אלה שעובדים את השם בעבודת עבד. אלא מה אומר הזוהר? צריך לעבוד את השם בעבודת בן. מה ההבדל בין עבד לבין בן? עבד דורשים ממנו לעשות מעשה, ולא לנסות להבין מדוע המעשה צריך להיעשות. הוא מכונה. אז שיעשה מה שאמרו לו וישתוק. לעומת זה הבן עושה את אותם הדברים שהעבד עושה, אבל מתוך הבנה. לכן הוא נקרא בן. בן מלשון הבנה, בינה. אל תקרא בנייך אלא בונייך. בונייך מלשון אלה שמבינים. כן, בעלי תבונה. בסדר? זה הכוונה, עבודת בן. כן. נכון. יפה, שאלתך היא נפלאה. אתה שואל שאני הרי חזרתי על האמירה שיש אלוהים, וזה לכאורה סותר את מה שאמרתי במהלך השיעור, שהייחוס של ישות לאלוהים היא טעות. נכון? היא קליפה. הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. האם אתה רוצה תשובה? מותר להגיד שיש אלוהים אם שומרים על חוש הומור. כלומר, אנחנו משתמשים בביטויים שלנו מתוך ידיעה שהם בערבון מוגבל, אלא על מנת לשמש את הדיון. בסדר? אבל מצד האמת אנחנו יודעים שכשאנחנו אומרים יש אלוהים, יש בזה תעוזה. כי זה לא לגמרי נכון. אולי אפילו הייתי אומר, לא נכון. מובן? מה? מה? כי אתה למה, מדוע להגיד שיש אלוהים זה לא נכון? פשוט מאוד. כי אתה מייחס לאלוהות ישות הכרתית ששייכת לנבראים. כמו הקטגוריה של הכרה ששייכת לנבראים. למשל, הנה החפץ הזה. ומה, איך קוראים לזה? כוס, כוס, נכון? ישנו, אתה מסכים איתי? היצור הזה, כלומר אני, ישנו. אלוהים ישנו. אם כך, מצאת המכנה משותף בין הנברא לבורא. זה כבר הגשמה. או? לכן אי אפשר להגיד שיש אלוהים. הדבר הזה מצד האמת לא נכון. אבל מה? על מנת לקדם את הדיון, אנחנו משתמשים יחד עם שמירה על חוש הומור מסוים בביטויים לא מדויקים. עד כאן מובן? כן. כן, בבקשה, אדוני. החידוש שיש בפסקה הזאת זה שהיא אמת, דבר ראשון. דבר נוסף, הוא בא להגלות לנו שיש לאמונה האלוהית קליפות. ושכל זמן שהקליפות האלה שולטות, אין הערה של האמונה הזאת בעולם. אמת או לא? זה לא מספיק חידוש? אבל מה? תגיד, תגיד. אז זה ממש לא מה שהוא אמר. הוא לא דיבר. מה שאתה אומר, אתה אומר, רגע, 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 אני אסביר בדיוק מה אני הבנתי שאתה אומר, ואז נראה אם באמת אני צודק כשאני אומר שזה לא קשור למה שכתוב כאן. אתה אומר שהקליפות זאת התנהגות לא נכונה של המאמין. ככה אתה אומר? כן, אז זה בדיוק מה שלא כתוב כאן. פה הוא לא מדבר על הקליפות ההתנהגותיות, הוא מדבר על הקליפות המנטליות. התפיסה שלך את אלוהים, שגם בה יש כל מיני קליפות שמתערבות. הבנת? אז זה משהו אחר לגמרי. למשל, אחת הקליפות זה לייחס לאלוה הגוף, או לייחס לאלוה קיום, ישות וכדומה. בסדר? אז זה מהדברים שצריך להתנקות מהם. אז זה בוודאי יש פה חידוש. כן. אני ציפיתי שמישהו ישאל את זה. לכן אני שתקתי עד עכשיו. אבל אתה יודע מה התשובה. אבל רצית להועיל לתלמידים שלא שאלו, נכון?
לא, אני לא זוכר לי
מה אתה. אני חוזר על השאלה. השאלה שאור שואל זה, אמרנו שצריך לשלול את האמירה שיש אלוהים. מה עם האמירה שאין אלוהים? האם היא בסדר או לא בסדר? זאת השאלה שלך, נכון? תשובה. האמירה אין היא בדיוק כמו האמירה יש. כי זה להגיד אין, זה יש בעצימות נמוכה. כלומר, זה יש ברמה אפס. כמו שיש חלקיקים שיש להם מסה אפס. זה לא שהם לא קיימים. רק המסה שלהם היא אפס. אז אותו דבר, אתה יכול להגיד אין אלוהים, זה טעות באותה עמידה, כמו להגיד אין אלוהים. אבל ייתכן שזה יותר מדויק. כן, ספר הזוהר אומר שכאשר אבותינו שאלו את השאלה, היש השם בקרבנו עם עין, הם שאלו שאלה נכונה. האם האלוהות מופיע אצלנו בתור יש או בתור עין? והזוהר אומר שזה היה מדויק יותר להגיד עין, אבל הם שאלו את השאלה הזאת בחוצפה. ומכיוון שזה היה בחוצפה, אין שום. אבל עצם השאלה היא שאלה נכונה. כך שאנחנו שוללים את האמירה שיש אלוהים, אנחנו שוללים באותה עמידה, קצת יותר, מכבדים, אבל שוללים גם את האמירה שאין אלוהים, ואז אנחנו מכבדים את היעדר כל אמירה. כמו שאמר דוד, לך אדומיה תהילה. בסדר? אדומיה זה לא רק דומיה של הפה, זה דומיה של המחשבה. יש שאלות שורשיות, שאל למשל רבי עקיבא, לא עושה, משה רבנו שאל, מדוע רבי עקיבא שלמד תורה, והיה ראוי שתינתן תורה על ידו, מדוע התייסר בייסורים כל כך קשים שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל? כן, אמר משה, זו תורה וזו שכרה. ענה לו הקדוש ברוך הוא. מה הוא ענה לו? לא נכון, הוא לא ענה לו שתוק. הוא ענה לו, שתוק כך עלה במחשבה לפניי. אבל זה יש הבדל. כי שני חלקי המשפט סותרים אחד את השני. שתוק, הכוונה, אני לא רוצה לענות לך. כך עלה במחשבה לפניי, אני כן עונה לך. למה? עלה במחשבה לפניי, זה תשובה, אני לא יודע איך להסביר אותה, אבל זה תשובה. נכון? אלא מה? אומר רבי נחמן ברסלב, אם תשתוק, אז תגיע להבנה שכך עלה במחשבה לפניי. במילים אחרות, יש השתקה של המחשבה הרציונלית השגורה, המצויה, מתוך כך מגיעים למחשבות יותר עליונות, שמתוכן אנחנו מבינים מה הייתה המחשבה הראשונה שעלתה לפני השם. לא. ודאי שצריך לשתוק. משה שתק, ואז הוא הבין מה שלפני כן הוא לא הבין. בסדר? בסדר. כך עלה במחשבה לפניי. כלומר, הוא יכול היה להגיע למחשבה שקדמה לאותיות. כשאני חושב, אני חושב באותיות. אם אני שותק, אני משתיק את האותיות. ואז אני מגיע לחלל הפנוי שקדם לכל הוויה. יעוין להרחבת העניין. בליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה סמך ד'. שם הוא מסביר את זה בהרחבה. בסדר? כן, בבקשה. כן, בלי חוש הומור זה יוצא או דוגמטיקה. הנוצרים יש להם תיאולוגיה, דוגמות וכו', הם אומרים, יש לנו הגדרות באלוהים, ואז הם עובדי עבודה זרה. אפשר גם להגיד אין אלוהים, גם זה בלי חוש הומור, ואז מגיעים לכפירה מוחלטת. כלומר, האדם נתון, האמונה נתונה במטוטלת, בין כפירה לעבודה זרה. כן? לפעמים יש יותר מדי עבודה זרה בעולם, הקדוש ברוך הוא שולח משב רוח רענן של כפירה. יש יותר מדי כפירה בעולם, הקדוש ברוך הוא מביא משב רוח רענן של עבודה זרה. עד שזה בסוף משתווה באמצע ונותר רטט. שהוא האמונה בטהרתה. בסדר? אז הקליפה, הדקה הזאת עדיין קיימת, היא הולכת ומתבררת דרך הכופרים. מה? לא הבנתי כלום. הרטט, הרטט זה האמונה בטהרתה, כן. כן, שיש בה קצת תנועה של יראה ואהבה. יראה ואהבה. כן? טוב. אז מתוך כך, אנחנו רשאים עכשיו לגשת אל הפסקה הבאה. בסדר? טוב, תודה. י' ד' מה עם הדמיון? כן? אנחנו מדברים באמונה בדמיון. למשל, ההכנות לתפילה. יש על זה סימן שלם בשולחן ערוך. אור החיים סימן צדיק ח'. מה צריך האדם לעשות כדי להכין את עצמו לתפילה? אחד הדברים שכתובים בשולחן ערוך זה שהוא צריך לדמות שהוא כעומד לפני מלך גדול. הנה זה דמיון. איזה דמיון מזיק ואיזה דמיון מותר. כמו כן למשל, מצאנו בתלמוד, במשנה, זה בתלמוד, שהיה אחד חזן לפני רבי אליעזר הגדול, שהתחיל להגיד האל הגדול, הגיבור והנורא והאיזוז והחזק והירוי ועוד כל מיני ביטויים כאלה. אמר לו רבי אליעזר, סיימתין הוא לכול הוא שבחה דמרח, האם סיימת להגיד את כל השבח של אדונך? אלא מה? אתה לא יכול להגיד את זה. אבל האל הגדול, הגיבור והנורא, אפשר. אפשר כי משה אמרו בתורה, ואנשי כנסת הגדולה קבעוהו בתפילה, לכן מותר להגיד גדול, גיבור ונורא, אבל לא יותר מזה. אז גדול, גיבור ונורא, גם זה דמיון. אז זה גרעין מסוים של דמיון, קמצוץ, אפשר לומר, של דמיון, שהוא בריא לעצמו. אבל כשהוא עובר את המידה הזאת, הוא כבר מסוכן. אז כאן הרב צריך לדון עד כמה הדמיון משתתף בחוויית האמונה ועד כמה אסור לו להשתתף. כן, בבקשה. לא, זה דמיון, אבל הדמיון הזה הוא מותר. כלומר, הם קבעו מהי מידת הדמיון המותרת או הנדרשת אפילו בעבודת השם. איך הם ידעו? הם פשוט קראו את פסקה י' ד'. בואו נקרא את פסקה י' ד' איתם. אני מרגיש שאתם צוחקים על מה שאמרתי. למה? כי לא ייתכן לדעתכם שאנשי כנסת הגדולה קראו את פסקה י' ד' בספר של הרב קוק, שהרב קוק עוד לא נולד אז, נכון? זאת הטענה?
יש קושיה.
הקושיה הזאת אין בה כלום, במחילה מכבודו. אני אסביר מדוע. כי אם הרב קוק אומר משהו נכון, אז זה לא משנה אם זה הוא שאמר. זה נכון. אז זה לא נעלם מאנשי כנסת הגדולה. אז ברור שהם ידעו את זה. הם לא אמרו את זה בשם הרב קוק, לא קראו את זה ברב קוק וכו'. כי הם לא ידעו בכלל שהרב קוק קיים, יהיה עתיד להיות קיים. אבל זה לא משנה, הרב קוק אמר דבר שהוא אמת. אם זה אמת, אז ברור שאנשי כנסת הגדולה, שהיו אנשי מעלה עצומים, ידעו את הדברים האלה. לכן אין כל פרחה לאמירה שהם ראו ברב קוק את פסקה י' ד'. פשוט מאוד. להמציא אמת? מה זה להמציא אמת? לגלות אמת. כן, אבל אנשי כנסת הגדולה לא היו אנשים קטנים. הם היו ענקי עולם. היו ביניהם 83 חברים שהיו נביאים. מתוך גוף של 120 אנשי כנסת הגדולה, 83 מתוכם היו נביאים. ואחרים לא כל כך נביאים, אבל משהו קרוב. לא רע, נכון?
כן, אבל יכול להיות אמת שהיא
בסדר, אז תחליקו על זה. בסדר, לא נורא. טוב, יאללה. אבל אני מציע שבכל זאת נלמד את פסקה י' ד', היא ראויה להיות נלמדת בכל מקרה. כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שיהיה עומד על מצב שלם באמונה. ולפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות. כלומר, לפעמים צריך להלביש, לפעמים צריך לזרוק את הלבושים. איך נדע? כמה? ומשקל זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. מעניין מה שאומר. כלומר, אין לנו פתרון ברור, אין לנו קריטריון מוחלט עד כמה הדמיון צריך לתפוס מקום ועד כמה לא. אבל צריך בשביל זה לב חכם. איפה הביטוי הזה לב חכם? ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. כתוב, כן, בפרשת ויקל, ובלב, כל חכם לב, נתתי חוכמה. זאת אומרת שיש בבניין המשכן צורך בחוכמת הלב הזה. למה דווקא במשכן? כי המשכן כל כולו בנוי על הדמיון. אדם נכנס למשכן, זה עושה לו את זה, וואו, הוא אומר, נכון? מה זה הוואו הזה? זה התפעלות של הדמיון, נכון? וצריך לברר עד כמה זה נכון וכמה לא. נאמר, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, כדי לעשות רושם ודעווין, שנאמר לכבוד ולתפארת. כלומר, אהרון היה המנהיג הרוחני שמופיע עם כוח הדמיון. ואילו משה היה נכנס אל המקדש אל המשכן, בלי כל הבגדים המיוחדים האלה. היה לו בגד פשוט. כלומר, אצל משה יש עבודה לא דרך הדמיון, הוא מצורף אליו מי שפועל עם בגדים מיוחדים וכדומה. לפעמים, אדם שקוע בתוך דמיון של טומאה. כן, הדמיון יכול להפיל את האדם למחוזות מאוד מאוד בעייתיים, מבחינת הנפש, מבחינת הטהרה וכדומה. איך מוציאים את האדם מדמיון פרוע ומקולקל? אם נגיד, נפגיש אותו עם השכל, כי השכל הוא למעלה מהדמיון, הוא לא יבין על מה אתה מדבר. השכל גדול מדי, זר מדי לדמיון. אז הוא צריך דמיון אלטרנטיבי, דמיון של קודש. וזאת הסיבה שהאמונה הפופולרית כל כך מתלהבת מגלימות, שנאמר תולה ארץ על גלימה. וזה מה שמאפשר לבני אדם לפעמים לצאת מהג'ורה שבתוכה הם נמצאים על מנת להתרומם. הם זקוקים לדמיון. איפה זה כתוב? אתה רוצה, אני אכתוב לך את זה, אין בעיה. כן, אין בעיה. ואז יהיה כתוב. שמעת מצוין, ברוך השם. כן. יש פסוק באיוב, תולה ארץ על בלימה. בסדר? נוטה צפון על תור, תולה ארץ על בלימה. והמפרשים אינם יודעים מה זה. ולכן אני עשיתי מה שנקרא משחק מילים. זה חלק, זה ענף מסוים בחוש ההומור, וזה אמור להצחיק את האנשים. בסדר, אתה רואה? עבד. כן. טוב, ובכן, מה כן? אז מה שכתוב בשורה, אז מה שאומר כאן, זה מסור ללב חכם. אז החכמים, חכמי ישראל בין היתר, יש להם הדרכות. זה לא תמיד מדויק. לפעמים יש אחד שאסור לו לדמיין כך. נכון, ואף על פי כן, וביד הנביאים אדמה. או כמו שכתוב בשיר הכבוד, דימו אותך ולא כפי ישך. אדמך אכנך ולא ידעתיך. גם וגם. כלומר, אסור לחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף, וצריך לדמיין כאילו הוא מלך גדול יושב על כיסא. כלומר, יש הבדל בין מה שהדמיון מתיר לבין מה שהשכל אוסר. אם אתה, את הדמיונות שלך הופך להיות אמת שכלית, זה עבודה זרה. אבל אם זה השפה של הרגש, זה בסדר. לכן התפילה יש לה חופש גדול. בתפילה אתה מסוגל לדבר ולומר, אוי תתה זיסר. כן? בוס גזוק. זאת אומרת שיש, בשפה של המתפלל, יש שחרור מעכבות תיאולוגיות. זה ביידיש? לא ידעתי שזה ביידיש. טוב, אבל לא, זה לא בכלל לא משנה. חביבי יא חביבי, כן? האל המלך הנאמן. אתה אומר לקדוש ברוך הוא חביבי. מי אתה בכלל? כן, כלומר, יהיה, זה כאילו חברותא כלפי שמיא. יש כל מיני ביטויים כאלה. כן? אבל זה בא לומר שיש איזה עולם של דמיון שמותר לו לבוא לידי שחרור בתנאי אחד. שאתה לא הופך אותו לתיאולוגיה. זאת אחת הסיבות שחכמנו אמרו, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. כי התפילה פועלת על פי הדמיון, התורה על פי השכל. אם אתה משכיל את התפילה, אז אתה באמת מגיע לציור אלילי. אבל אם אתה מדמיין את התפילה, זה הכל מותר, זה בסדר. גם הנביאים. איך אמר ישעיהו הנביא? ראיתי בשנת מות המלך עוזיהו, ואראה את השם יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את האכל. שרפים עומדים, ממעל לו, שש כנפיים לאחד. נכון? אז אם אתה האינטלקטואל, תבוא לישעיהו הנביא, אתה אומר לו, אדוני הנביא, רציתי לדעת, כשאתה אמרת ראיתי את השם, התכוונת להופעה או לתופעה? או התכוונת לעצמות? או התכוונת למקרה, כן? באיזה קטגוריה אני צריך להבין את דבריך, אדוני הנביא? ישעיהו לא יבין מה אתה רוצה. כן, כי ישעיהו מדבר על העולם החווייתי, הוא אומר, שמע, זה מה שאני פגשתי. האם אני כך מדבר על האלוהות מצד עצמותה? ודאי שלא. אבל זה לא הנושא שלו. מובן? אז זה ביוק מה שהרב אומר כאן. יש פה בעיה, לפעמים כך, לפעמים כך. צריך בשביל זה לב חכם. אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. כן? עד כאן ברור. טוב, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל פסקה תדבב. נכון, בדיוק, בדיוק. השאלה היא באיזה מסגרת אתה נמצא, בארץ ישראל או בחוץ לארץ למשל, זה אחד הדברים. למשל, הגאון מווילנה, ככה מספרים תלמידיו, שהגאון מווילנה רצו מן השמיים לספק בידו מלאך. מה אגיד? שילמד איתו חברותה. והוא אמר שהוא לא מעוניין, כי הוא רוצה ללמוד תורה על פי שכלו. לא רוצה עזרה מן השמיים. שאל אותו רבי חיים מוולוז'ין, אבל הבית יוסף, רבי יוסף קארו, היה לו מגיד, אז למה כבודו לא רוצה? הוא אמר, הוא היה בארץ ישראל ואני בחוץ לארץ. כלומר, בארץ ישראל הדמיון יותר טהור מאשר בחוץ לארץ. זה עולם אחר לגמרי של דימויים. למשל, החיבור בין ההלכה לבין האגדה. בבבלי יש הבחנה מאוד ברורה בין הלכה לאגדה, בירושלמי יש חיבור בין הלכה לאגדה. תלוי לפי המקום. או, כן. לא, זה גם לא עצמו. זה פה לא רק נאמר, זה לא כתוב, לא מסור, לא כתוב משקל זה מסור ללב של החכם, אלא מסור ללב חכם. לך, צריך שיהיה לך לב חכם. זה טוב שתתייעץ עם החכם, אבל פה נאמר לב חכם. מובן? טוב. מתוך כך נראה לי שאנחנו רשאים לעבור אל הפסקה הבאה, הלא היא פסקה תדבב. פסקה תדבב היא נפלאה. קצרה ומלאת תוכן. האמונה בטהרתה. על ידי אפשרות של כפירה. כלומר, אם אתה מאמין בגלל שאתה מפחד להיות כופר, אז סימן שכבר עכשיו אתה לא מאמין. כן? האמונה צריכה להיות בגלל שזה אמת. ואם זה לא היה אמת, אם זה לא היה אמת, הייתי עוזב את זה. כן? פעם אני אמרתי באחד השיעורים, שאם יוכיחו לי שהתורה איננה אמת, זה כדאי שידע. כדי שאוכל לאכול שרימפס. אומרים שזה טעים. אז פעם קיבלתי מייל, מישהו שאמר לי כמה דברים, כמה קושיות על טענותיי בדבר האמונה, והוא אמר, אם אתה לא תצליח לענות על דבריי, אני מזמין אותך למסעדה טובה. ועניתי לו על טענותיו, ואז הוא שלח לי מייל בחזרה, מצטער, הפסדת שרימפס. כלומר, הנאמנות לסמכות, היראה מן החריגה החברתית, אם אדם יכפור, זה אומנם לפעמים ממלא תפקידים חשובים, אבל זה מונע מהאמונה להיות בטהרתה. בסדר? כן, בבקשה. אז זה משנה. נגיד שהיית צודק. אני לא מבין את הבעיה בכלל.
באדם שיקום ויחשוב על זה, אז
אם אדם חושב משהו, והמשטר של החברה שבה הוא חי, אומר, מי שחושב ככה, הוא מכריז ככה, אנחנו הורגים אותו. זה אומר שהוא לא יוכל... אני מבין, אז הוא לא יוכל לחשוב?
לא,
אני
לא
חושב.
מה הפחד אבל מלחשוב
כל זה? למה הוא לא יוכל לחשוב? אפילו ברוסיה הסובייטית, שבה אנשים נשלחו לגולאג, אנשים היו חושבים.
רוב האנשים לא.
רוב האנשים לא. עשית לך שזה ממש לא כך. רוב בני האדם חושבים, רק מפחדים להגיד את זה. ברור? אבל זה לא משנה. כלומר, ברגע שאדם במחשבה שלו כבר איננו חושב את מה שהחברה דורשת ממנו, אז הוא כבר יוצר חיץ. והשאלה מתי הדעה שלו תהפוך להיות הדומיננטית, זה רק שאלה של זמן. דבר נוסף, אני מעולם לא ראיתי שבמדינת הלכה יש הנחיה להרוג מי שיש לו מחשבות לא נכונות.
מממש?
לא יודע.
פסקה זאת אומרת, תלך עם המחשבה הזאת, אם תגיע לזה, אז תלך לכפירה.
ואם אדם, נגיד, מגיע למסקנה של כפירה, אז בסדר, אז הוא יסתכן שיהרגו אותו, מה הבעיה? למה אין בחירה חופשית בגלל זה? להיות אמיץ או לא להיות אמיץ, זה תלוי אך ורק בך. לא בשום גורם אחר, לא בחוק ולא כלום. בסדר? אבל פה הרב מדבר על דברים עמוקים מאוד. שהאדם, כשהוא אומר, אני מאמין, זה צריך להיות רציני. מה זאת אומרת רציני? אתה צריך לברר את האפשרות שזה לא נכון מה שאתה אומר. כן.
זאת אומרת.
נכון. זה בכלל שאלה גדולה, איך אדם יכול לברר את האמת. אבל, אף על פי שיש הרבה שאלות ביחס לזה, כל אחד מאיתנו בונה את חייו על יסוד של מספר אמיתות. בין היתר, למשל, שכשאני יושב על כיסא, אני לא מעריך שאולי הוא עשוי ממרשמלו. נכון? אם כל פעם הייתי צריך לדאוג, אולי הוא עשוי ממרשמלו, הייתי מתיירה לשבת. ואני עשיתי את זה בתוך בירור. מה הביא אותי לבירור שהכיסא הוא עמיד? זו שאלה גדולה. כן? אבל אני מרשמל לעצמי לעשות את לסמוך על זה. נכון? עכשיו, יש... מה יש? יש ב... נגיד, עבור כל אדם יש דרישות משלו כדי לקבוע את מה הוא מקבל כאמת או לא. בסדר? אבל ברור שבכלל זה גם האמונות. האמונה הטהורה היא צריכה להיות בנויה על האפשרות שלו היה מתברר לי שמבחינתי זה לא מספק, הייתי עוזב. בסדר? כן, בבקשה. למה שאנשים יפחדו? הנה, פה הוא אמר שמפחד שיהרגו אותו. יש כל מיני סיבות למה אנשים מפחדים. יש הרבה פעמים אני שומע ביטויים כאלה, יש לי שאלות שאינני רוצה לשאול, כי אני מפחד מהתשובות. יש שאלות כאלה, נכון? אתה שומע, זה תפקוד מצוי אצל בני אדם. אמנם זה לא הגיוני, אבל זה קיים. נכון? זה מאוד ישראלי אגב. זה קוראים לזה תסמונת הראש הקטן. והראש הקטן מאפשר את הגיבוש החברתי. יש מספר שאלות יסוד במדינת ישראל שלא רוצים לשאול אותם, לפחות לא חזק מדי ולא בבימה הציבורית. כי אם השאלות האלה תישאלנה, זה עשוי להרוס את המרקם החברתי או את האמנה החברתית של המדינה. כן? כגון למשל, מה זה מדינה יהודית? מה פירוש יהודית? כן, הרבה פעמים אתה שומע ביטויים, עדיין אנחנו נלחמים על זכותנו לחיות כאן. מכיר את הביטויים האלה? השאלה למה מתכוונים? לא אומרים מי זה אנחנו, לא אומרים מה זה זכותנו, ומה זה כאן. לא. כאן, אז זה ביטוי מאוד, מאוד לא ברור, זה כולל יהודה ושומרון או לא? זה כולל את גוש קטיף או לא? כן? אנחנו רוצים לחיות כאן. כמו הביטוי המפורסם של השמאלנים, אנחנו כאן והם שם. תגיד בדיוק איפה. לא רוצים להגיד. כלומר, יש איזו יראה מלהיות מפורש מדי, כי אז אתה מעורר שדים. אז מי זה אנחנו? לא ברור. זה כולל את הדרוזים או לא? כן? ומה זה זכותנו? מי נתן את הזכות? מכוח מה? לא רוצים לדבר על זה, אל תעצבן אותי. כן? יש לנו, אנחנו, זכותנו, כאן. כן? או החלום של כולנו. וכל מיני דברים כאלה. כן? אז זה גם בשאלות באמונה לא רוצים לשאול יותר מדי שאלות. כן?
אמרת שאדם צריך להגיע אל האמונה על ידי
השכל. אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. לכל אדם יש דרישות שקובעות מה הוא יקבע כאמת מספקת מבחינתו. יש אדם שזה מספיק לו שאבא שלו אמר לו. יש אדם שהוא צריך גם להרגיש. יש אדם שצריך להשכיל. תלוי אצל מי. יש הרבה אנשים שאין להם שכל ובכל זאת הם מאמינים. אני ראיתי. האם זה אמונה אמיתית? שאלה זו תידון מפסקה י' ח'. זה עוד שתי פסקאות. בסדר?
מה זה אמונה אמיתית?
זה יידון בפסקה י"ח. בסדר? אבל זה, עוד לא הגענו לשם. אנחנו בינתיים בט"ו. כן, בבקשה. בו זמנית. הרי יש מה שנקרא, לא זוכר מי כתב את זה, שצריך להאמין כאילו אין חקירה ולחקור כאילו אין אמונה. יש מי שרגיל לעשות את זה, זה בעלי התוספות. אם למדת עמוד גמרא אחד בחייך, עם רש"י ותוספות, אינך יכול שלא להשתאות על התעוזה העצומה של בעלי התוספות. אומרים, הקשה רבנו תם, תימה לרי, והקשה ריבה. שאלת השאלה, איך הם מעיזים להקשות קושיות על התלמוד? נכון? מי הם בכלל? תשובה, הם רוצים ללמוד. אם אני לא מסוגל לשאול שאלה, אני גם לא מסוגל להבין מה כתוב. או, אז זה בו זמנית. השאלה, למה אתה מאמין במה שהתלמוד כותב? בגלל אמונה כללית בתורה. השאלה היא, למה אתה מאמין בתורה? הדברים האלה צריכים בירור. יש על זה ספר, קוראים לו ספר הטענה וההגנה לדת המושפלת. מעט אבו אל-חסן בן מרואן אלאווי. רגילים לקרוא לספר הזה ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. עכשיו, יש בספר הכוזרי במאמר חמישי דיון לגבי המושג של אמונה תמימה שמישהו הזכיר כאן. יש שלושה סוגים של אמונה. יש האמונה התמימה של הטיפש. מה זה אמונה תמימה של הטיפש? הוא מאמין, בלי בירור. מה עם השאלות? הוא לא שואל שאלות. ביום מן הימים ישאלו אותו שאלה, והוא לא ידע לענות. יש סוג שני. מי שמאמין, שואל שאלות, הוא מקבל תשובות. ברגע שהוא קיבל תשובות, הוא שקט. האמונה שלו מבוררת. ויש מדרגה שלישית, מי שמאמין אמונה תמימה, ולא שואל שאלות, לא מפני שאיננו מסוגל לענות עליהן, אלא בגלל שאצלו האמת זורחת בכל תוקפה. כך שאם תבוא לפניו דעה אחרת, הוא מיד יעמוד על מקום הטעות שבה. בסדר? זאת האמונה האמיתית, התמימה האמיתית. לא אמונה שמפחדת משאלות, אלא אמונה שאיננה נזקקת אל השאלות. אבל כשתבונה השאלות, הוא מיד ידע כיצד לענות. לא, זה בגלל שהוא בעל אופי כזה. זה מתנה. זה מתת אלוה. זה עניין של שורש נשמה אולי, דברים כאלה. אז אם זה רק בגלל שהוא לא סופר אף אחד, וכאשר תבוא השאלה הוא לא ידע לענות, נדע לאיזה קטגוריה הוא שייך. אם לראשונה או לשלישית.
אבל אם הוא חושב שיש לו איזה את ה...
למשל, רבי נחמן ברסלב, שאומר שלא צריך להתעסק בכל השאלות של המחקרים, כי כל דבריהם הם הבל וריג וזה סכנה גדולה. אותו רבי נחמן אומר שהצדיק צריך כן לעסוק בזה. בסדר? מדבר על עצמו. רבי נחמן היה משחק שחמט עם המשכילים של ימיו. היה פוגש את הפילוסופים, שומע את דבריהם. בסדר? אז זה מה שאומר כאן, האמונה וטהרתה, על ידי אפשרות של כפירה. פסקה ט"ז. אמונה בטהרתה. זה, עד עכשיו זה היה בירור שכלי. אבל כאן הוא מביא גם בירור מוסרי. אמונה בטהרתה על ידי כפירה בכל הבל ורשע. אם יש לאדם אמונה שאיננה כופרת בהבל וברשע, סימן שאמונתו איננה טהורה. דבר נוסף, אפשר לומר שכמעט ההגדרה של האמונה היא הגדרה מוסרית. כי מה זה אפיקורוס? יש אפיקורוס שאומר, אין אלוהים. אפשר לשאול אותו, אתה בכלל מבין על מה אתה מדבר, שאתה אומר אין, יש? זה כמו שאתה שואל אדם שמוכר עגבניות, עם כל הכבוד שיש לי למוכר עגבניות, והוא אומר שואלים אותו, תגיד, מה אתה אומר? אתה בעד תורת היחסות או בעד תורת הקוונטים? אה? תשמע, נראה לי דווקא הקוונטים, זה יותר סימפטי. כן, הוא מבין בכלל על מה הוא מדבר? הוא לא למד פיזיקה, איך הוא יכול לדעת? אז גם כן, מי שאומר אין אלוהים, דרך כלל הוא לא יודע על מה הוא מדבר. אבל, מה כן אפיקורסות האמיתית? מי שאיננו מבחין בין טוב לרע. הביטול של ההבחנה המוסרית זה עיקר האפיקורסות בימינו. לכן הרב צודק כשאומר כאן, אמונה בתארתה על ידי כפירה בכל הבל ורשע. ובזאת הגענו אל המבזק והסתיים השיעור. שלום.